אז הנושא של השיעור היום בלילה זה נושא שאף פעם עוד לא עסקתי בה ברבים, סוגיה מרתקת, הרכה בהלכות הציבור שחזל למדו מפסוק בפרשת השבוע. ראי קורוסי בשם בצלל בן אורי בן חור למטה יהודו, אמרו חזל בפרופס דף נון ה' עומד א' עומר יצחוק, אין מעמידים פרנס על הציבור אלא הם כן ממלוכים בציבור, שנאמר ראו קורו השם בשם בצלל, עומד לך חודש בוקו למוישה, מוישה הוגן הולך ובצלל, עומד לו רבוי נשאלו אלא ממלפונך הוגן לפון הילוקו שכן, עומר לא יאכל פי כן, לחם הוא אליהם, לבני ישראל, הולך במעלם לישראל, הוגן הלחם בצלל. עומר לא, אם לפני הקודש ברוך הוא הוגן, ולפניך הוא הוגן, לפנינו, לא כל שכן. מכאן למדנו, אין מעמיד עם פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלוכים לציבור. וזה הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום. ואנחנו נעסוק בכמה וכמה תחומים שבהם נחלקו גדוי לדוירס לפני מאות שנים ועד לדור הזה. האם רב יכול להתמנות כרב בלי הסכמת הציבור? האם רב יכול להכריז על עצמו ולמנות את עצמו כרב בלי להימלך בציבור? ומה דין מלך ישראל כאשר היו מלוכים בישראל? האם המלך היה צריך את הסכמת הציבור ורצונם? או שמה לא? האם דין נוסי כדין מלך? בפרק האחרון של השיעור היום זה כל המושג של שבעה טובי העיר, מה סמכותם ובאיזה דרך הם מתמנים, האם צריך בחירות דמוקרטיות כדי להמליך שררה בישראל. אחת הסיודות שאנחנו נראה בהמשך השיעור בכל ארבעת הסוגיות שהזכרנו, שיש לפעמים הסכמה של בדיעבד, מינוי פסיבי, גם אם הוא לא אקטיבי ומפורש, גם לא בחירות, אבל כאשר יש הסכמה של בדיעבד, לפעמים גם בכך די כדי להחזיק בחזקת שררה. אז פתחנו בדבר הגמור בברוכס נון ה', כך למדו חזל מהאופן שבו הקדוש ברוך הוא ממנה את בצלל, אין מעמיד עם פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. אז הסוגיה המרכזית שבה אנחנו נעסוק היום, מן הסתם חלק ניכר של הזמן של השיעור, זה דווקא בתחום של רבונוס. לפני 400 שנה נחלקו גדול ליולם. הריבש ותלמידו התשבץ, בקשר למינוי רב בקהילת ישראל על ידי השלטון, על ידי המלך. האם דין את המלכות ודין רלוונטי גם במינוי רבנים? והסוגיה הזו הייתה סוגיה מאוד רגישה במשך הרבה דורות, כי בהרבה קהילות היו רבנים מטעם, ובדרך כלל בני תורה מדקדקים במצוות התעלמו מהם לחלוטין, משום שבדרך כלל גדולי ישראל לא היו אלה שהיו מקורבים למלכות. בדרך כלל הרבנים שקיבלו מינוי רשמי מטעם השלטונות היו הרבנים היותר ייצוגיים, שגידלו את שפת המדינה, שידעו להתהלך בחצות המלכים, שהיו בקיים בתרבותם של הנוכרים, וגדולי ישראל המובהקים, אלה שהיו מעתיקי השמועה מדור לדור, לא הם היו הרבנים שקיבלו אישור שלטוני לרבנותם. אז בדרך כלל שלום האמוני ישראל, בדרך כלל ההמון התורני, החסידי, אלה שהיו דבקים באמונה סבסיהם, בדרך כלל לא נהרו אחרי הרבנים מטעם. אבל אף על פי כן, בימי קדם אנחנו מוצאים שיטה גדולה ומרכזית שאומרת שדינת המלכוס הדינת כיפה גם בקשר למינוי רבנים, והוויכוח הזה נפתח בין הריבש ותלמידו הגדול התשבץ. שוב עושה לבש סימן רשע עין א', נדרש הריבש להכריע בין שני רבנים שהיו בצורפת, ולדברי הריבש שניהם היו ראויים לאותה איצטלה, שניהם היו גדולי תוירה שהיו ראויים, כסר תוירה הולמת אותם. הרב ראשון קיבל גם גושפנקה רשמית מטעם השלטון, מטעם המלך, רב אחר הגיע והייתה שאלה של השגת גבול, והריבש כותב שהרב ראשון הוא זה שזכאי למלוך ולנהוג ברבונוס, ובפרט שיש לו הכרה ממשלתית ומינוי מטעם המלך, ודינה דמלכוס הדינה, כך קובע הריבש באותה תשובה. הריבש אומר שזה תחום שנתון גם לאחריותו וגם לסמכותו של המלכוס לדאוג שכל ציבור וכל עדה שתחת ממלכתו יהיו לו רבנים ראויים ומתאימים, ולכן יש דין הזה מלכוס הדינה גם במינוי רבנים ליהודים, אף על פי שהשלטון לא היה שלטון יהודי כלל, מן הסתם שלטון נוצרי, או בשארית ימיו הריב"ש עבר כידוע מספרד לאלג'יר ושם היו תחת שלטון מוסלמי. כך קובע הריב"ש. הריב"ש אומר שרב שיסכים לקבל מינוי רבני נגד רצון הקהל מצא ארץ ישראל ועתיד לתת את הדין. אסור לו לקבל מינוי כזה, אבל אם הוא ראוי ואם הוא מרוצה לכל, יש תוקף גם מצד דינא דמלכותא דינא. כך פסק הריב"ש בקשר לוויכוח שהיה בצרפת. אבל כאשר התחילו הרדיפות ליהודים בספרד 80-90 שנה עוד לפני השיא של האינקוויזיציה, הריב"ש ורבים מתלמידיו עברו ממיורקה בדרומה של ספרד, עברו את המיצר והגיעו לאלג'יר בצפון אפריקה, ואז התחילה תקופת זהב של הפרוטסטנטים בצפונה של אפריקה. והריב"ש כאשר הגיע לאלג'יר קיבל מינוי מטעם השליט המוסלמי, לא יודע איך קראו לו, סולטן, קליף, אני לא יודע, אני לא בקי בתוארי השלטון המוסלמים, אבל הריב"ש קיבל מינוי בלעדי להיות דיין יוחיד לכל היהודים, ועל פיו יישק כל דבר, וכך נהג הריב"ש, הוא דן כל הדינים כדיין יוחיד. לעת זקנותו הריב"ש העביר את אדרת המלוכה, את שרביט ההנהגה לתלמידו התשבץ, ותשבץ סירב לקבל מינוי מטעם השליטים. ותשבץ כותב תשובה ארוכה ומדהימה, ממש תשובה מדהימה. בתשובת ותשבץ בחלק הראשון, ותשבץ מנמק בריחות גדולה מדוע הוא לא נוהג כרבו הגדול. והוא בדרך ארץ רבה, הוא בהתבטלות גמורה מתקיף את הריב"ש, והוא טוען שדינא דמלכותא דינא אין לו שום שייכות למינוי רבונים. אסור בכלל לקבל מינוי שלטוני להיות רב בישראל, כך כותב התשבץ מכמה טעמים, והוא מסתייג ממנהגו של הריב"ש. ובראשה כותב התשבץ אין מעמיד מפנת על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור, והיחיד שיש בסמכותו להמליך רב בישראל זה רק הציבור ולא שום גורם חיצוני, ולא שייך כלל בתחום הזה דינא דמלכותא דינא. כך דעת התשבץ. וגדולי עולם נחלקו בשאלה יסודית זו, האם יש סמכות לשררה לשלטון לקבוע מי יהיה הרב של היהודים. הרמ"א הביא את שתי התשובות, חוי שמשפוט סימן ג' סעיף ג' וסף סימן ג' וחוי שמשפוט, ואני קורא את לשונו של הרמ"א: רשות שנויסן המלך אקום בזמן הזה אינו כלום, מי הוא? אם קיבלו הכל על פי כסף המלך יכול לדון. אם הכל קיבל אותו על פי כתב המלך, ברגע שכל קיבל אותו אז יש לו סמכות, אבל הרשות שנותן המלך לקש עצמו אינו כלום. זה שיטת התשבץ. ויש אומרים דם גומר וסוביר מהנה לרשות המלך הוא השר הממונה בעירו, וזה בכלל דינא דמלכותא להוישב ביונה ושויפתם מי שירצה. ומכל מקום, מי שעושה זה ולא רשות הכל מצייר את הציבור ועתיד לתת את הדין. הרי לאן שרמ"א מביא את שתי השיטות, שיטת התשבץ ושיטת הריב"ש, והוא לא מכריע. הוא מביא את שתי השיטות, הוא כותב כמובן את דברי הריב"ש, שהרב שיסכים לקבל את המינוי הזה ויסתרר על הקהל, עושה שלא כדין, הוא מסתייג בזה, אבל מכל מקום, דינא דמלכותא דינא. הגר"א, על הסיפא של דברי הרמ"א, בביר הגר"א הוסיף קונחופטס, מסביר, אם דינא דמלכותא דינא, אז למה הוא צריך גם את השכלת הכל? הגר"א מציין, ברוכס נון ה, אין מעמיד פרנס על הציבור, אין כאלה נמלכים בציבור. אז הגר"א הבין שהריב"ש לא נחלק על התשבץ, האם ברבון השייך אין מעמיד פרנס על הציבור. גם לפי הריב"ש, אין ראוי לכהן כפרנס על הציבור, גם לא ברוב אונס, בלי הסכמת הציבור. אבל לדעת הגר"א לכל זה לא מעכב בדיעבד, לדעת התשבץ זה מעכב אפילו בדיעבד. הגר"א סבור בביא שיטת הריב"ש, דין שלכתחילה, לכתחילה צריך למלך בציבור, אבל מינוי המלך לכשעצמו יש בו תוקף. שמא נאמר, וכך לדינויטר, אפשר שגם אני בדגרו, הדין הזה אין מעמיד פרנס על בציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור מעכב אפילו בדיעבד, אבל לא כנגד דין הדמחוסה. אם דין הדמחוסה דין התקף גם במינוי רבנים, אז זה גובר על הדין נמלכים בציבור. הלא דין הדמחוסה דין התמיד, זה גם בעל כורחו של הציבור. דין הדמחוסה פעם לא תלוי בהסכמת הציבור. בהזדמנות אחרת עסקנו בסוג של דין הדמחוסה, והבאתי את שיטת הרמב״ם, הרשב"ם ותחום הסדש, שכל היסוד של דין הדמחוסה דין נובע מהסכמת הציבור. אבל הציבור לא צריך להסכים לחוקים המוגדרים והמסוימים. המלך יונק את סמכותו מהסכמת הציבור, אבל לא צריך את הסכמת ציבור לכל תקנה ולכל גזרה ולכל חוק. אז אפשר שגם פה אין מעמיד פרנס על הציבור, אלא כן המלוך המציב נאמר גם ברבונוס. יכול להיות שגם הריבוס מודה לזה, אבל לא כשיש התערבות שלטונית, דין אדם וחוס הדין גובר על אלה אם כן נמלכים בציבור. מכל מקום נחלק ותשבט והריבה שהאם יש תוקף במינוי מטעם השלטון. תשובה מרתקת יש בסכם סויפר, תשובס חוי שמיש חוץ מניוטז. הסכם סויפר דן ברב אחד שקיבל מינוי להיות רב בקהילה על פי הוראה מגבוה. לא כתוב שם בדיוק מאיזה גבוה, אבל בארץ הזאת אנחנו יודעים מה זה הוראה מגבוה. ולכן הוא קיבל מינוי על פי השלטון. אולי התערבו גורמים שונים, בקסם סייפה נשאל, האם חייבים לכבד אותו? האם מותר לכבד אותו? מצווה יש או שמה איסור? האם יש ממש במינוי הזה? כאשר זה נשא שלו בהסכמת הציבור ובלי שמישהו ישאל את רצון הציבור. בקסם סייפה כותב דעה מחודשת ומאוד נמרצת. כותב בקסם סייפה דינה דמלכוס הדינה. והוא מכריע כשיטת הרבש נגד שיטת התשבץ, כשיטה השנייה של נביא הרמו ולא כשיטה הראשונה. אבל אותו רב אסור לו להיות רב שלא ברצון הציבור, אז הוא צריך להודיע לשלטונות אלה שמינו אותו שהוא לא יכול לקבל את המינוי, משום שלפי אמונתו ולפי דתו אסור לו להיות רב בלי השלמת הציבור. כותב הסם סויפה שחזוקה על אנשי הסורה שם אנשי רחמים. לא תמיד היו אנשי רחמים, אבל לפעמים בתחום הזה נכתבו דברים, לא תמיד הייתה תום לב מאחרי הדברים שנכתבו על ידי גדול יסור בתחום הזה, משום אימס המלכוס ומשום כבוד מלכוס. אבל סם סויפה כותב שם שהוא בטוח שאם אנשי השררה ידעו שלפי הלכה היהודית אי אפשר לכהן כרב בלי הסכמת הציבור, אז ודאי שלא יתקשו, ימשכו את המינוי, יאמרו, אז עד הרב שהציבור יבחר רב כרצונו, כך כותב הסם סויפה. אבל מה שמאוד משמעותי, הסם סויפה מדגיש, אם בכל זאת המלכוס תתעקש שהוא יהיה רב, אז דינו כרב לכל דבר, אפילו שלא אומר רצון הציבור, משום דינה דמלכוס הדינה. וחייבים לכבד אותו ולקבל אותו, בתנאי כמובן שהוא ראוי לפסוק, שהוא תלמד חוכם. אחרת ודאי שאי אפשר לקבל זאת. כך דעס הסם סויפה. הרי שהסם סויפה נקט עיקר שדינה דמלכוס הדינה תקף גם במינוי רבנים. לכתחילה צריך הסכמת הציבור, אבל המינוי תקף גם ללא הסכמת הציבור. כך פוסק הסם סויפה כדעת הריבש נגד דעתו של התשבץ. אז באותה תשובה בריבש יש חידוש נוסף. הריבש פוסק לגבי רב שהחזיק בסרורה מעצמו בלי שאף אחד מינה אותו, אסור להורידו מגדולתו. יש תוקף גם אם הוא החזיק בסרורה כרב בלי כל מינוי, כך כותב הריבש. והרמו מביא את הפסק הזה ביורדע סימן ריש מן הי סיף חוב בי סוף סימן ריש מן הי. ריש מן הי זה דין המלמדים, וחלק מהלכות בריש מן הי זה גם דיני רב, משום שרב אמור להיות מלמד בקהילתו. בסוף סימן ריש מן הי ביורדע הרב הוא מביא את ההלכה הזו שמקורו בדברי הריבש. אין פלך על שרמו מביא את ההלכה הזו, משום שגם בתשובה שרמו היא מופיעה, והרמו מדעת הדנך שמגיע לאותה מסקנה שכותב הריבש תשובה שריבות סימן נון זיין. והרמו מביא רייף מבובמה סיוד בייז ומדבייז שאדם יכול לכהן כרב בלי הסכמה מפורשת של הציבור. כך מוכיח הרמו מבוב הבאסת דף יוד בייז עומד בייז מסיפור שמבואר שם בקשר לרבונוס. אז הרמו כותב כדברי הריבה, שגם רב שהחזיק בסררה מעצמו וללא מינוי כלשהו, המינוי שלא תקף, המינוי שמעולם לא היה תקף, ואסור להורידו מגדולתו. איך אנחנו מבינים הלכה הזו? איך אדם יכול לזכות בלי הסכמת הציבור? אבל אני חושב שיש לה עוד יותר גדולה, לא רק בלי הסכמת הציבור. הלכה הזו תמועה לא רק מכוח דבר הגמור בברוך הסנון ה' אין מעמיד פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. מי מינה אותו? מי יכול למנות אותו? איזה מינוי הוא קיבל? אז יש סמסויית ידוע בסביב י' ג' בזדמנות אחרת אני חושב שהרחתי כבר כאן בעניין ירושה ורבונוס. במחצו של פרשס ויחיד יש עריכות גדולה בסוגיה הזו של ירושה ורבנות, וכתבתי הרבה פסקי דין בתחומה הזה, משום ששאלות אלה מתעוררות חדשים בבקרים מדי פעם. אחת השאלות המעניינות שדנתי בתחום זה של ירושה ורבונו זה באיזו מידה מדובר בירושה, באיזו מידה סוגיה זו דומה לפרשס נחלויס. מה עשה שהיו כך היו? היה רב חשוב, איש אשכולות, והיו לו כמה וכמה תפקידים תורניים. היה רב של קהילה, היה ראש ישיבה, היה ראש כולל, היה רב בייזין, ואחרי שבריך השם הראשון המסעק לבית שלום היו לו כמה ילדים וכולם היו חשובים. אז לפי השולחן ערוך רוב הפוסקים נוטים שיש ירושה ברבנוס, אבל הפוסקים כותבים שהבן הבכור הוא זה שזכאי לקבל את תפקידו של האבא. אז מה הדין כשיש כמה וכמה בנים ויש לו כמה וכמה תפקידים? אז כאשר מדובר רק ברב, אז אי אפשר לחלק את התפקיד בין כל הבנים. רק בחוצי עבד חוצי בן חורן מצינו בגית נדת ממל אף עבד עזרה ביום מאחוד וזה עצמו יום מאחוד, אבל אי אפשר להכתיב לציבור שצריך לחלוק את פרשי עשר שבוע, שכל שבוע מישהו אחר יהיה רב, זה לא מתיישב על הלב. או שבעה בנים שיתחלקו לפי ימות השבוע, יש רב של יום ראשון, יום שני, יום שלישי, כולם יעשו את השבת כמובן. אז לא מצאים הדבר כזה. גם בחוצי עבד חוצי בן חורן זה לא כל כך עבד, עד שבייסים של החליים תקנו כאיפה נעשה בו אוי סוי בן חורן. אבל אם יש תפקידים שונים לחלק, אולי מן הדין לחלק אותם. אם זה דוימה לנחל או איס דוימה לירושה, אז את הנחלה מחלקים בין כל הילדים ולא רק אחד. אולי זה דוימה ליבום, יבום, דבר שאי אפשר לחלק, אז גדול האחים הוא זה שצריך ליבם. אז המסקנה שלי הנחלקת הייתה, מעיקר דין נחל או איס לא מחלקים, גדול האחים הוא זכאי לקבל את כל התפקידים של האבא. אבל כתבתי שראוי, או ראוי, בפרט אם יש איזשהו גילוי דעת שיהיה רצון של האבא לקיים את רצונו, וככה דעת נותנת, ככה שכל הישר אומר שאם זה מן הראוי שבן אחד יקבל את כל התפקידים והשאר ינושלו מכל חלקה, ולכן ודאי שהמלצתי לחלק את התפקידים בין הבנים, כאשר לפי סדר גדולתם, לפי הגיל, כל אחד זכאי לבחור בתפקיד שנראה לו המתאים ביותר לכישלונותיו. אבל מכל מקום לא בייסי. אקסם סויפה נדרש בשתי תשובות לשאלה הגדולה הזו, אם יש ירושה ברבונוס. ובאורחה עם סבל יהוד ג' יש חידוש עצום שאף פעם לא הבנתי. חידוש של אקסם סויפה, והוא אומר כך, בימי קדם לא היה ירושה ברבונוס. משום שכל הרבונוס היה כולו קוידיש, הרבות הסטוידה לילד שמיים, מה שייך להנחיל ולהוריש הרבות הסטוידה. לא היה ברבונוס שמש של שררה, ממון, זכויות ממוניות שיש בהם נחלו, כאשר כל מהות הרבונוס זה אך ורק להרבית סטוירה, לפסוק שאלות. אז מה שייך לזה ברבונוס? וזה מזכיר לנו את הדבר חיים. הדבר חיים כידוע פוסק שברבונוס יש ירושה. הדבר חיים אומר רבונוס זה שררה, באדמורות אין ירושה. כך פוסק הדבר חיים, והוא אומר מה זה אדמורות? מה זה אדמורות? יהודים שבורי לב, באים לבקש ברכות, ואתה נותן ברכות. מה, אתה יכול, את הברכות אפשר להנחיל? מה זה צדק? צדק צריך להתפלל וצריך לברך. זה כל המושג של האדמורות. תראה שדברי חיים לא ידע בדיוק מה זה האדמורות, או שם האדמורות שאז לא היה מה שזה היום. אבל מכל מקום דברי חיים אומר, ברבנות יש ירושה, אבל לא באדמורות. בימי קדם רבו ישראל, מי היו האדמורים? כולם היו עניים ועדיונים, והאדמורים נסו מעיר לעיר ומכפר לכפר, לא ציפו שהחסידים יבואו אליהם. בדורות הראשונים של החסידות, האדמורים היו כולם עניים ועדיונים, לא היה להם שום נכסים,
נסעו מעיר לעיר ומכפר לכפר, ובכל מקום שבאו הביאו להם נדוביס, ותחס הנדוביס הביאו להם, נתנו ברכות וברכותיהם נתקיימו וצפלותיהם נתקבלו. אז על ימי מהם כותב הדבר חיים, באדמורות לא שייך ירושם, זה תפקיד שכל כולו הוא רק תפילה וקודש. אז אכסן סויפה כותב שבימי קדם גם הרבונוס לא היה לזה סוללה, אבל בזמננו, וכאן החלק המפתיע של אכסן סויפה, אכסן סויפה כותב בזמננו שהרב הוא משרת את הציבור ומקבל מזכורת, והוא עבד לציבור ממילא שייך ירושה. ואינני מבין, בעבדוס שייך ירושה? אני לא חושב, דווקא בסררה שייך ירושה. מעולם לא שמעתי שפקיד בנק או שרת של בית כנסת יכול להוריש את התפקיד שלו לילדים שלו. כל המושג של ירושה יש רק בסררה. וירושה סררה יש לו שני מקורות, מלכוס וכהונה. במלכוס ובכהונה יש סררה. ומדיר לך סמסויף ממש מה שבזמן הזה שהרב הוא משרת ציבור ועובד ציבור, הוא מקבל מזכורת, ולכן יש בזה ירושה, ואני חושב ינתן עשת לך דברים. אבל כך כותב לך סמסויף, ורבים כבר תמיים על הסמסויף ורבים חלקו עליו, אבל מכל מקום קשה להבין את שיטס הרמו והריבש שרב יכול לכהן כרב ולהחזיק סרה מעצמו. ולכן נראה פשוטם של דברים כמו שכותב המרשם, חלק ג' סמניים ג', וגם התשובה של המרשם נכתבה בקשר למעשה שהיו. כל התשובות שאנחנו מצטטים היום מתייחסים למעשים שהיו ושאלות שנשאלו, והמרשם אומר שבכלל צריך לפרש את דברי הרבש. מדובר ברב שהחזיק בסררה מעצמו. הוא רב דפקטו, זה הגדרה מודרנית, דפקטו. אמנם אף פעם לא קיבל מינוי רשמי, הוא לא קיבל כתב רבנות, אף פעם לא עשו טקס של קבלת סררה וקבלת פנים, אבל שנים שהוא נמצא, ואנשים שואלים אותו שאלות, והוא אמר בצטויר המרכזי, ונוהגים על פיו, ומתייעצים איתו, ובפועל הוא הרב, ואף אחד לא מערער על מעמדו ועל סמכותו. באלה מדברים הריבש והרמו, כאשר הם אומרים גם רב שחזיק בסררה מעצמו אין להורידו מגדולתו. כך נרם הדבורים. אז זה המקור הראשון שיש לנו, שיש לפעמים מינוי בהיעדר מינוי, מינוי דה פקטו, כאשר אדם מכהן כרב ובפועל הוא כהן כרב, ואנשים רואים אותו כרבם, אף על פי שמעולם לא בחרו בו ולא מינו אותו, דינו כרב לכל דבר ורסו לקפחו. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה שרבים נתקשו בו, כי באותו סעיף בסימרי שמם ה', סעיף אחרון בסימן, סעיף חוב ב', הרמו מביא שתי הלכות, הראשונה בשם תחום הסדשן והשנייה בשם הריבש, ורבים רואים בשתי הלכות אלה כהלכות הסותרות זו את זו, ואיך הרמו מכניסם לפונדק אחד ומביא את שניהם כהלכה פסוקה. אז קודם הרמו מביא פסק שכתוב בתחום הסדשן בחלק הפסוקים סימן קוף חוף חס. כותב תחום הסדשן שרב שנוהג רבנות בעיר מותר לרב אחר יבוא ולנהוג כמותו, גם הוא ינהג כרב, גם הוא ימסור שיעורים, גם הוא יפסוק שאלות, ואין מניעה מרב נוסף לנהוג ברבנות, אף על פי שהוא מקפח קצת את פרנסתו של הראשון. הלכה הזו כתובה בתחום הסדשן סימן קוף חוף חס, והתחום הסדשן פוסק, וכאן חידוש בדברים, לא רק אשר הדברים נוהגים, נוגעים לכבוד בלבד, גם המרב השני מקפח במידת מה, במידה מסוימת את פרנסתו של הראשון, אף על פי כן אין למנוע זאת ממנו. ובסייפה של אותו סעיף הוא מצטט את דברי הריבש, גם רב שיחזיק בסררה מעצמו אסור להורידו מגדולתו. ורבים שואלים ששתי הלכות האלה נראים כסותרות אלה את אלה, שוב סביקי ויגה, תניונה, סמניות בייז, דברי חיים, החלק הראשון יורד סמנון א', והדברי חיים מצטט מהרבה תשובס שאכן נקטו שיש סתירה גמורה בין הריבש לתחום הסדשן, ושתי הלכות האלה לא הולכים ביחד. כך כותב הרענך בתשובס מים עמוק עם סימניין, כך מצטט את דבר חיים בשם הכנסס הדדוילו. הם נקטו ששתי הלכות אלה סותרות זו את זו, אבל הרמו פוסק את שניהם, ובהכרח שלפי עבור את הרמו אין סתירה ביניהם. אז יש כמה דרכים שכתבו האחרונים ליישב את שתי הלכות הנ"ל. רבי קיבה אייגן נוקט. ובדרכו הולכים רבים, בעצם הגדים אותו הרענך אותה תשובה. מים עמוקים, סימן עין. שיש הבדל בין לנהוג גם הוא ברבנות, או להוריד את הראשון מגדולתו. אז כאשר רב מכהן, לא נפצר ולא נמנע מאנשים אחרים לנהוג גם הם בסררה, לפסוק שאלות, ללמד תורה, אף על פי שבמידה מסוימת הם מעררים את סמכותו של הרב הראשון, אבל הם לא מורידים אותו מגדולתו. מי ייתן והיו כל עם השם נביאים, שכולם ירביצו תורה, אבל אסור להורידו מגדולתו. זאת התשובה של הרנ"ך ברבי עקיבא אייגר בספר תרמו, שלא ראה סתירה בין שני פסקי הלוך הנ"ל. הדברי חיים לא נראה לו הפשרה הזו, משום שטענתו של הדברי חיים, מה לקרות לכולם, מה לקרות לפלגה, אם אסור לקפח רב בפרנסתו ובמעמדו, אז מה זה משנה אם מורידים אותו לחלוטין או מעררים את מעמדו על ידי תחרות. אבל רבי עקיבא אייגר לא ראה בכך סתירה. לשיטתו יש הבדל בין להוריד אדם באופן ישיר מגדולתו ובין תחרות. בהרבה תחומים אנחנו מעודדים תחרות, כי בדרך כלל תחרות רק משרת את הציבור, אם זה בעסקים, אם זה במחירים, אולי גם ברבות הסתוארם. איך אפשר למנוע מן העם? אולי יש מישהו אחר שהתואר שלו לא, לא פחות חביבה מאשר התואר של הרב, אז איך נמנע עם השם עצמאים לדעת ולתואר? אולי יש אנשים נוספים שגם הם ראויים לעבד סוערת, כל עוד לא פוגעים באופן ישיר במעמדו של הרב ובתפקידו. לי דווקא נראה שהתשובה הזו מתיישרת על הלב, אבל ישנם שנוקטים, זה דרכו של דברי מלכיאל, חלק ד' סימן פ' בייס, דברי מלכיאל אומר שגם הלכה הראשונה שבתומס הדשן מתייחסת רק לרב שהחזיק בסררה מעצמו, ולא התקבל על דעת הציבור להיות רבם. ולכן אומר דברי מלכיאל, מצד אחד גם אם החזיק מעצמו אסור להורידו מגדולתו, אבל מכיוון שהוא מעולם לא קיבל מינוי והוא רב דה פקטו, איזה זכות יש לו למנוע את אותה הנהגה מאחרים? מהיר האדם שהתקבל רסמי כרב של הקהילה אפשר למנוע מאחרים לנהוג ברבנות, אבל גם אתה החזקת מעצמך, אז איזה זכות יש לך למנוע זאת מאחרים? גם דרך זו מתיישבת מאוד על הלב. הדברי מלכיאל תורח באריכות לשכנע אותנו שתומס הדשן והרמו ברישה אכן מתייחסים לרב שהחזיק מעצמו, כי זה לא מפורש בדבריהם. הוא מפשט את זה בתומס הדשן, הלכה הפסק שלו נאמר בכל רב, גם רב שיקבל רסמי על ידי בני הקהילה. אבל דברי מלכיאל, כדי ליישב שדברי הרמו לא יסתרו זה זה, וגם כדי ליישבם על הלב, הוא טוען ששתי הלכות מתייחסים רק לרב שהחזיק בעצמו בשררה. ולשיקתו, רב שהתקבל באופן מוגדר, באופן רסמי על ידי הקהילה, אסור לרב אחר לערער את סמכותו, לפגוע במעמדו ולנהוג ברבונוס שלא בהסכמתו. רק כאשר הרב החזיק בשררה מעצמו, אז ודאי שאין לו זכות למנוע זאת מאחרים. גם הם יכולים להרביץ תורה בדיוק כפי שנהגו, והציבור ישפוט והציבור יבחר והציבור יחליט את מי הוא, ממי הוא רוצה לקבל סוער. אז אלה שני הדרכים העיקריות שיש בביור דברי הרמ"א. לסיום הפרק הזה של השיעור שנוגע לרבונוס, אני רוצה לומר את הנר העיקר אני הסדרתי בשיטת הריב"ש לאלה שהולכים בעקבותיו. אני חושב שלדעת הריב"ש תפקיד הרבונוס שונה מתפקיד פרנס על הציבור. פרנס על הציבור ביסודו של דבר הוא משרת ציבור. הוא מתעסק בממונם ודואג לצורכיהם. עליו אמרו חז"ל, אם ממן הפרנס על הציבור, אלא אם כן הם לוחם בציבור. רב לא אמור להיות משרת ציבור בהשקות הסריבש. רב אמור להיות מעל הציבור. הוא צריך ללמד, הוא צריך להורות, הוא צריך להוכיח, ולפעמים גם לרדות בעם. הוא אמור לקנוס בימי קדם, הוא גם היה מוסמך להעניש, ולכן רב איננו משרת ציבור. רב אמור להיות מעל הציבור ולא מתחתיו. ולכן ברב לא ניתן הכלל אין מעמיד את פעם אחת ציבור, אין כאן ממליך בציבור. אלא שיש לך בכל זאת שאלה נוספת. אז מי ממנה אותו? לא ייתכן שאדם ימנה את עצמו, זה לגמרי לא מתיישב אליו בשום תפקיד. הלו, נמצאו עולם הפקר וחרד. כל אחד יכול למנות את עצמו, לא יעלה על הדף. אז בכל קהילה היו 1,000 רבנים. וכל אחד מהם יהיה מלך בלים. והלו ברור שצריך איזשהו מינוי. ולכן הדת הריבש צריך מינוי. אדם לא יכול למנות את עצמו. ולכן השקפת הריבש, המינוי יכול להיות מינוי על ידי המלך, דינא דמלכותא דינא. המינוי יכול להיות דה פקטו, מינוי פסיבי, של בדיעבד. אם הוא נוהג ברבנות, והעם מקבל אותו בפועל, אז דינא כרב. אבל היסוד העיקרי בשיטת הריבש, רב איננו פרנס על הציבור. הוא לא משרת ציבור, ולכן לא הציבור אמור למנות אותו. ובו ובאס יוד בייז ובד בייז משמע שכדוילי תלמידי חכומים ממנים את הרב חכומים נמלכו למנות את רב עדה כריש מסיפטה ופעם ריש מסיפטה היה רב לא הייתה חלוקה בין הוששי ולרב למנהיג לאב בייז בן ראש הישיבה שבבובל הם היו הרבנים והדיינים והפוסקים וכל הסמכויות היו בידיהם וזה הוויכוח בין הריבש והתשבץ. התשבץ הוא ברב משרת ציבור. ואין מעמידים אותו, אלא אם נמלוכם בציבור. הריבש הוא ברבונוס, משהו שיותר דומה למלכוס, ולא לעבדוס, לסררה, ולא לשירות. ולכן הדעת הריבש, הבעיה זה רק מי ימנה את הרב, אבל לא צריך נמלוכם בציבור. וזה לא כדברי הגרו. כי הגרו אומר, על הרמו שרב שמקבל מינוי שלא ברצון הציבור מצייר את הצובר ועושה לתנסדין הגון מציין את הגמור ברוך הסנון ה לדעתי לא הריבה שק אומר שזה לא ראוי זה לא פרקטי איך אפשר להיות רב כאשר הוא יסנוי על הציבור כאשר הציבור לא יקבל אותו אבל שיתוס הריבה נראה לי יותר רב איננו פרנס שצריך את הסכמת הציבור ובסוף דברנו היום נביא מקורות נוספים למערך הזה אז עד כאן רבוי שעסקנו בגדר אחד של סלור וישרור ברבונוס עכשיו אנחנו עוברים לדון במלך איך ממליכים מלך בבייס ישראל אז אנחנו יודעים דברי הרמב״ם בהלכות מלכים על פי נובי וסנהדר גדול בייס נגור של רשקוס הגוסיס והנובי הם ממנים את המלך האם צריך הסכמת העם? האם צריך הסכמת העם? או שהעם לא רלוונטי? לא שואלים את העם. וחי משפוחו. הם לא חליכם. הנובי ממנה את המלך, הסנהדר מסכימים, ולא צריך את הסכמת העם. אז יש הרבה פויסקים לדור הסיים, שנקטו שמלכוס בכל זאת תלויה גם בעם. יש ביטוי שמקורו בקבולה, כאשר גדול המקובלים רוצים להסביר את כל מהות בריאת העולם אז יש ביטוי שאנחנו מוצאים ברבינו בחיי וקדמונים אחרים העולם הזה זה השביר של מלכוס כי ידעו יש דלת עולם הזה ועשר ספירות אז תשעת הספירות העליונות כסר חוכמה בינה חסד גבורת הפרס נצח ויסוד הם שייכים לשלושת העולמות הנשגבים להציר בריאה ויצירה עולם העשיר, יש לו רק ספירה אחת, מלכוס. ורב חיים ויטל מסביר שאין מלך בלעם. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לממש את מלכוסוי, מלכוס שמיים, צריך עם שיקבל את המלך וימליכו אותו, ולכן הוא בנה את העולם הזה. אז אלה מושגים שבקבולה. אבל הביטוי הזה, אין מלך בלעם, אולי תלוי גם ברצון העם, ובהסכמתו. אז יש ירושלמי, והוא יסתס ואובו מדבייס. בירושלמי כתוב, שאותם שישו חדושים שדוד נטש את כיס המלכוסוי, והוא ברח מפני אבשלום בנוי, הוא כופר על ידי סעירו כיוחיד. הוא לא הביא קורבן כמלך, אלא כיוחיד. ויש מי שפרש את ירושלמי, מכאן משמע, כאשר מלך, הוא לא מולך בפועל, בפועל, הוא לא יושב על כיס המלכוסוי, אין דינה כמלך. המלכות נפקעת ממנו. סוגיה דומה אנחנו עושים גם בבבלי במגילת יהודה רדום הדלב שם כתוב שאביגייל אמרה לדוד שנובל הקרמלי אין דינוי כמורד במלכוס, משום שעדיין לא יוצא טיבוי של דוד בעולם. הוא היה בתחילת מלכותו, עדיין העם לא כל כך קיבל אותו, ולכן אמר אביגייל שנובל איננו מורד כמלכוס, אין לך רשות להרוג אותו, משום שמטבע של דוד עדיין לא יצא בעולם. והגון שין סמכתס אומר היום מפתיע עד למאוד. הרמב״ם כידוע בסוף פרק ה' מלכות גזלה, כאשר הרמב״ם עוסק בדיני דינא דמלכוס הדינא, בכלל הגדול של דינא דמלכוס הדינא, כותב הרמב״ם פרק ה' הלוך י' חס מלכות גזלה, שכל הדין של דינא דמלכוס הדינא לא נאמר אלא במלך שמטבע יוצא באויסן הוא הרוצויס, והסכימו העם שהוא אדניהם והם לא לעבדים, אבל מלך שאין המטבע שלו יוצא בארץ, ויפה פי כן הוא שולט בעם, הוא וכל עבדיו, כליסטים מסויונים וכגזלן לכל דובו, כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם במלכה הזו נראה כדמוקרט גדול, רק מלך שמטבע יוצא על הארץ, והעם מסכים שהוא אדניהם והם לא לעבדים. בכל מקום, מנהל כך הרמב״ם את המטבע הזו, מטבע יוצא, על כמה ארצות, אומר הגאון, זה גם עובר מגילת אף יודנת, כי זה הלשון של אביגייל שאומר על הדובד, כל זמן שלא יוצא מטבע ביועלום, אין דינוי כמלך, אין דין מולד ומלכוס. אז אף פי ששם מדובר במלכוס יסור, מלכוס בית דובד, הרמב״ם מדבר על מלכוס ומסורלום, אומר הגאון, גדר אחד להם, ומכאן למד הרמב״ם הלכה הזו. אז רבים פרשו בדרך זו כמה וכמה הלכות. אז מדברי המשמע שצריך את הסכמת העם, אבל לא בהכרח, לא בהכרח. אולי צריך את השלמת העם, לא בהכרח את הסכמתו. כל מה שניתן למוד מהמקורות האלה היא שמלכוס אין דינה כמלכוס אלא כאשר היא רלוונטית, כאשר המלך נע ונעד והוא בורח ממן דהוא, המלכוס לא רלוונטית, משום שאין לה ביטוי מלכותי. אז אין בהכרח מקורות האלה שצריך את הסכמת העם. אביגייל אומרת לדוד, העם עוד לא מכיר בך, עוד לא יודעים עליך, אין המטבע שלך יוצא על הארץ. אין מהמקורות האלה הכרח שצריך את הסכמת העם. אבל אברבנאל בהקדמה שלו לסייפה שויפטים, אגב, גדול יסור נחלקו בכל, בקשר, ביחס, התייחסות לכל המושג של מלכוס. כי בתורת מוישה כתוב, סוים תוס למלך המלך. ובסייפה שמואל, משמע שהמלכוס הייתה בדיעבד. שמואל הנביא כעס על העם כשהם ביקשו מלך. ושמואל הנביא אומר לעם שגם הקדוש ברוך הוא כועס עליהם, ורק בדיעבד. הם אמרו, נהיה ככל הגויים. רק בדיעבד הסכים הקודש ברוך הוא לתת להם מלך. ובין גדול ישראל יש שיטות שונות, יש שאומרים שמלכוס זה בדיעבד, כך ראוי, כך צריך להיות. הקודש ברוך הוא כעס עליהם משום שהם אמרו ככל הגויים בית ישראל, הם רצו מלכוס מעין מלכוס נוכרית, ומלכוס ישראל אמורה להיות שונה בתכלוס מאשר מלכוס אצלו מסוילום. אבל אברבנאל הוא דמוקרט גדול, ושיטה סבר בנאל שכל המושג של מלכס בישראל זה בדיעבד, וכל הפרשה של צוין תוס המלך המלך זה בדיעבד. כאשר בני ישראל מתנהלים לפי התוירו, הם לא צריכים רק נובי וסנהדרן, אין מקום למלכוס בישראל. כך דעת סבר בנאל, אבל מכל מקום. אמר בנאל בהקדמה זו לא של סייפה שויפטים כותב, שכאשר מלך מקבל מינוי, זה מינוי כפול ומחופל. העם צריך לקבל אותו, והקדוש ברוך הוא צריך למנות אותו. אז הנובי והסנהדרין הם הבחירה האלוקית, והעם נותן לו סמכות כמלך על העם, כך כותב אברבנאל, משהו מדבריו, שאכן צריך את הסכמת העם. אבל ברמב"ם זה לא מופיע. איך יכול להיות הלכה כל כך יסודית, והרמב"ם לא כותב בהלכות מלכים שצריך את הסכמת העם? ולכן לביוימלי, כך נראה לי, צריך את הסכמת העם, אבל באופן תיאורטי ומופשט, לא באופן מעשי. שראי ממון נפשך, מלך לא יכול להתמנות בלי נובי, אם הנובי אומר שהקודש ברוך הוא בחר בו, אז ייתכן שהעם לא יסכים. ואם העם לא מסכים לדברי הנובי, אז הם לא ראויים שנתחשב בהם. הסנהדרין גם הוא אמור לבטא את רצון העם. ואם הדין הוא שאין ממליכים מלך אלא ברצון העם, אז זה בדיקה שהסנהדרין אמור לבדוק. אולי לא הנובי, הנובי מדבר בשם השם, אבל הסנהדרין אחראים שהמלכות תהיה כדין, כדעס, כהלכה. אז הסנהדרין, לפני שהם ייתנו את הסכמתם, הם צריכים לבדוק האם המלך הזה ראוי, האם הוא מקובל על העם, האם העם יקבל אותו. ולכן לא צריך להיות כתוב ברמב"ם שהעם צריך להסכים. זה תפקיד של הסנהדרין. הסנהדרין יבדוק כל מה שצריך לבדוק, האם הוא צדיק, האם הוא ישר, האם הוא ראוי, האם העם יקבל אותו. ואם העם לא מקבל לא את דברי הסנהדרין ולא את דברי הנובי, אז בכם שפוכם לא יחליכם. כך נראה לאני הזדהיתי הפשרה. מצד אחד ראוי שהעם יקבל את המלך והמלך יאהב את העם. זה כמעט נוסד פשיטה, לא מעצם המושג של מאחוס. גם הקודש ברוך הוא רוצה להתחיל שאנחנו נקבל אותו, שאנחנו נאהב אותו. הלא הקדם לא נעשו לנשמה. אבל הקודש ברוך הוא רצה ללמור, זה הפרשנות של המהר"ל. כופו עליהם רק הגיס. אל תחשבו שאני אמרוך עליכם רק ברצונכם, כופו להם הרכגיגס, בכם משפוכם לא עליכם, אבל לך תחיל הקודש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקבל אותו, וכך בכל מלכוס ישראל. ודאי שצריך שהעם יקבל את המלך, והמלך יהיה מרוצה לעם, והוא אמור להיות עם וסם ושבל ברך, ולשרת את העם ולדוב לצורכיהם. אבל האם הנובי בשם הקודש ברוך הוא ממנה מלך, והסנהדרין מקבלים אותו, איך העם יכול לסרב? ואם הם מסרבים, אז הם לא ראויים שיתחשבו בדעתם. כך נראה לי מעין פשרה בסוגיה הגדולה הזו של מלכוס. מה דין נוסי? כאשר בטלה המלכות, אז המלכות מתפצלת לשני ענפים או שני אגפים. הנוסי שבארץ ישראל זה ריש גלוסה שבבובל. האם העם צריך לקבל אותו? אז יש שאלה עצומה ששאל כנסת הגדולה. שמיים ואבטליון היו בין הזוגרס, בין חמשת הדורות של אנשי כנסת הגדולה שהיו מנהיגי ישראל. ובחגיגת הפסחים כתוב בגמורה שבכל הזוגות אחד היה נוסי ואחד היה אב בייזדן. שמיים היה הנוסי ואבטליון היה אב בייזדן. שמיים ואבטליון הוא מזר הגלם. בקדומת הרמב״ם לש"ס כתוב למשנה תורה שהם היו גיירים, לא מזר גיירים. וגמור משמע שהיו מזרו של סנחרב, אבל הרמב״ם כתב שהיו גיירים. הם היו גיירים, גר פסול לכל מינוי סררה. אז לא זה יכול להיות נוסי ולא זה יכול להיות אב בייזדן. וגמור אומר ששמיים ואבטליון היו זה נוסי וזה אב בייזדן. אומר כנסת הגדולה, העם קיבל אותם. קיבל אולוב, כמו בבייזדן, קיבל אולוב קורא בפוסול. העם יכול לקבל גם מי שפסול. אז רק רגע, אז מתי נאמר שגר פסול? כשלא מקבלים אותו, אז לא צריך את הסכמת העם? הלא בסדר, לא צריך את הסכמת העם. אז נאמר שאם לא קיבלו, איך בכלל יכול לכהן? אם כן קיבלו, אז גם פסולים כשרים. אז על השאלה הזו אפשר לתת כמה תשובות. קודם כל יש מינויים שאולי לא פריים בעל, מינויים שונים. יש מינויים שהסנהדרין ממנה בייזדן, לכהן בבייזדן, ודאי שלא צריך מינוי של העם. בבייזדן צריך סמיכה. אב בייזדן הוא זה שיבחר את הדיינים שלו. חברי הסנהדרין זה לא מינוי של העם. להבדל אלף אלפי הבדלות, גם היום יש השקפות שונות. בארצות הברית כל שופט נבחר על ידי העם. אבל זו שיטה, אני חושב, שנוהג רק בארצות הברית. רבים מסתייגים על השיטה הזו. רוב הארצות האחרות, גם ארצות מתוקנות שופטים, לא מתמנים על ידי העם, לא צריכים לעמוד לבחירות. אז בסנהדרין אנחנו לא מוצאים. ולכן יש אלה שפסולים לכהן בסנהדרין, כי זה מינוי של שררה, והמינוי הזה לא תלוי בעם בכלל, מכל מקום. שואל התומים, שאלה מאוד פרקטית. אחרי שמשפוצים את זין סיפקות נעלף. אז שמיים ואבטליון קיבלו אולוב, היו בחירות? איך בדיוק העם קיבל את שמעיה ואבטליה? היו בחירות חופשיות, דמוקרטיות? מה, שאלו את כל תפוצת ישראל? לפחות יושבי ארץ ישראל? אם הם מסכימים לנשיאות של שמעיה, לא מתקבל על הלב. אומרת תומים, גם הסכמו שבדיעבד שבשתיקה, גם לה יש תוקף. ומן הסתם, מציגי העם הם גדול ישראל, והם מינו את שמעיה ואבטליה, והם מבטאים את רצון העם. מנהיגי ועדו, אין ועדו גדול ישראל, והרי זה כאילו העם הסכים, משום שהעם נושא את עיניו לגדול ישראל, הם יסכים את רצון העם, ודאי בכך שהם מינו אותו. אז לפי התומים זה מיישב גם את הסוגיה של מלכוס, כמו שאמרתי מקודם, אם הסנהדרין ממנה את המלך, הם תמצס שבתמצס של גדול ישראל, של אין ועדו. הרמב״ם הלכה לשמה בלחס מאמרים כותב בית נגול שבישראל הם עיקר תורה שבעל פה, ודאי שהם מבטאים את רצון העם. אז מעין הדברים שאמרתי בקודם בקשר למלכוס, אומר התומים בקשר לנשיאותם של שמעיה ואבטליה. אז גם בדברי התומים אנחנו מוצאים מושג של מינוי שאיננו מינוי ישיר על ידי כל העם, כל האנשים, אלא מינוי שאנחנו מניחים שמנסם היא על דעת ההמון, משום שמי שאמור לייצג אותם הוא זה שמינה, ומי שמייצג אותם הם גדול ישראל, ראשי הסנהדרין, ראשי בתי הדין, התלמיד החכמים. אז כך נוקט התומים לגבי נשיאותו, נשיאותם של שמעיה ואבטליה. כך הסברנו את הגדר של הסכמת העם במלכוס, והבאנו דברי הריב"ן של הרמ"א לפי ההבנה של המרשם, שגם רב יכול לכהן על ידי הסכמה שבדיעבד. יש תשובה מעניינת בחסון סופר, וזה פסק מעניין וחשוב עד למאוד בכל מושג של ועד בית בזמננו. משום שאנחנו יודעים מה זה ועד בית, יש 30 שכנים, מזמינים את כולם, בדרך כלל רק עשור הבטלונים מגיעים, אותם אנשים שלא עובדים, מיעוט קטן מגיע, מחליטים מה שמחליטים, ושאר השכנים אף פעם לא מסכימים למה שהם החליטו, ותמיד יאמרו, מי נתן לכם סמכות? אתם מיעוט, אין לכם רוב. אז יש תשובה מעניינת בסמסוי, בסמקוף תזיין בחושי משפוט. השר החליט להטיל מס חדש על הקהילה, וראשי הקהילה פרסמו אסיפה רבתית של כל בני הקהילה שיתאספו בזמן מסוים כדי להחליט איך מחלקים את הנטל, על מי יוטל הנטל. אז פרסמו שהאסיפה גדולה, רק 30 אנשים הגיעו, ו-30 אלה החליטו על דעת הרוב שבהם איך לחנק את הנטל. כל השעה לא הסכימו וטענו, אנחנו לא הדבנו, לא השתתפנו, אומר הסנסוי. אלה שלא הגיעו, למרות שידעו שיש אסיפה כזו, כאילו הסמיכו את אלה שכן יבואו כנציגיהם לדבר בשמם, ולכן גם אם אלה שבאו לאסיפה הם מיעוט שבמיעוט, יש להם את מלוא הסמכות, וההחלטה שהם קיבלו על פי רוב מחייבת כל בני הקהילה. באותה קהילה 30 אנשים באו לאסיפה, אינני יודע אם היו מאות חברים בקהילה, אולי אלפים, לא יודע, אולי רבבות, לא יודע. אבל אלה שלא באו, בהיעדרם הסמיכו את אלה שכן יבואו, למרות שהם לא ידעו מי הנציגים שלהם יהיו, אף על פי כן, כאילו נתנו סמכות לאלה שיבואו, שהם יוכלו להצביע, וההחלטות שלהם מחייבת את כל השאר. ורבי דרך נוסף כך גם בוועד הבית, מי שלא מגיע לאסיפה שלא יבוא אחר כך בתלונות על ההחלטות שיתקבלו. בעובדה שהם לא הגיעו, כאילו הסמיכו את אלה שכן יבואו להחליט בשמם, וזה חידוש רסם סויפה, סמקוף תזיין, תשוב לזכוי של משפוט. הפרק האחרון בשיעור היום זה שבע טובי העיר. חזר נתנו סמכות עצומה לשבע טובי העיר. רק לפני מספר שבועות עסקנו בסוגיה בפרשת תרומה, בסוגיה של בית הכנסת של קרון ושל קרוכים. שבע טובי העיר יכולים למכור בית כנסת. בירושלמי במגילה, חוב דן אדום הדלף, יש שאלה גדולה, במה יסכינן, כך שלו בירושלמי. אם כל הציבור הסכים להסכים אותם, למה צריך שבע? אפילו אחד. אם הציבור הסכים, לתת לו סמכות להחליט בשמם, למה צריך שבעה? אפילו יוחי יכול לקבל סמכות אם הסמכות ניתנה בידו. בהיעדר סמכות, מה כוח יש לשבעה? אפילו מאה אין להם כוח. מי יסמיך אותם? תשור הירושלמי. התשובה שירושלמי סתומה. בסתומה עסקינם, בסתם. סתמו ולא פרשו מה זה סתם. סתם, סתום, מה כוונתם? אז הקורבן עדה ופני מוישה, שני הפרשנים שירושלמי, מימין ומשמאל, הם לא היו ראשונים, אבל פירושים מצוינים, כל מי שלומד ירושלמי נזקק להם. אז הם פרשו שמדובר בשבעה אנשים שקיבלו מינוי כללי, לדאוג לצורכי העיר, לקנות הרינג לשל השידס, מודי הארבס לשולם זוכר, יש הרבה צרכים בקהילה. אז הם לא קיבלו מינוי מפורש למכור את בית הכנסת, אבל די במינוי כללי, יש להם סמכות אפילו למכור את בית הכנסת. אז יחיד, כל עוד לא הסמיכו אותו למכור, איננו רשאי למכור. אבל מכיוון שישי ועין, אמרו חזר, די במינוי סתמי וכללי לתת להם את מלוא הסמכויות אפילו למכור את בית הכנסת. כך פרשו את דיבה ירושלמי, והפירוש הזה מופיע ראשונה בתשובה שרש בו, חלק הראשון סמנטוף רשיות זין. במורדכי בבובה בסו סמנטוף פי בייז, הקטע הזה במורדכי סתום, לא ברור מה כוונתו, אבל מה שכתוב במורדכי בשם אבי עזרי, הם עושו בפרהסיה ואימויך ביודם, ביודם מעשיהם כיומים. אז פשטס דיבר המורדכי הוא שכאשר הם מכרו את בית הכנסת, אף על פי שזו החלטה קשה וגורלית, החלטה גורפת ביותר, אבל הם עשו זאת בפרהסיה ואין מויך ביודום, זה כאילו כולם הסכימו להחלטה מסוימת זו. אבל ישנם אחרונים שהוציאו מהמורדכי שהכוונה היא שבו טובי העיר שמעולם לא נבחרו, אף אחד לא בחר בהם, אף אחד לא מינה אותם, אבל אלה האנשים שנוסעים באור, אלה אנשים שדואגים לצורכי הציבור יומם ולילה, אלה אנשים שכל ענייני הכל נחתכים על ידם ומבוצעים על ידם, זה מינוי בסתומה, זה נותן להם סמכות. והמרשם כתב ספר עצום בשם תיקון עולם. הספר הזה הוא חלק של משפט שלום אחרי של משפט, אבל הוא חלק חשוב מאוד של הספר הזה. המרשם כותב ספר על תכונס הכל והנהוגס הציבור, אין הרבה ספרים כאלה. והמרשם כפויסק הגדול בתקופתו הרגיש את החסר, הוא כתב את הקונטס הזה בשם תיקון עולם, ובאויז גימו לקונטס תיקון עולם, כך הוא מחדש וכך הוא מפרש את המורדכי. וכמובן הזה ירושלמי הוא מינוי בסתומה. יש מינוי לא שנתמנו להדיה, אלא שהסמכות, סמכויות היו סתמיות, אלא הם לא קיבלו מינוי מפורש, אלא מינוי דה פקטו, כמו שדיברנו בתחילת השיעור על רב שהחזיק בעצמו בשררה. וזה חידוש מפליג שזה נותן להם סמכות של שיבו טובי העיר, אף פי שלא בחרו בהם, מכיוון שהם אלה שנכנסו לאובי הקורה ואף אחד לא מחר בהם. אז הציבור לא יכול לבוא בטענות, הם השרתים. בארץ ישראל יש מילה לזה, לא רוצה להגיד את המילה, אבל יש מילה שכל אחד מכיר, איך אנחנו מכנים את אלה שתמיד מוכנים להתאמץ בשביל אחרים ולדאוג לצורכי האחרים. המילה הזו מתחיל בפי ונגמר עם ריש, והציבור לא יכול לצפות שהם ישרתו אותו כעבדים נאמנים וכשרתים נאמנים, ואחר כך לבוא בטענות כאשר יהיו החלטות שיהיו לא למצוא חן בעיניו. זה שיטה סמרשם, וכך כתוב גם בבי שלוימה סנקוב זיין, הבי שלוימה היה חשוב היה פויסקים בתקופתו. וזה המקור נוסף שלפעמים גם בהיעדר מינוי רסמי ומפורש יש סמכות שיונקת מהסתומה, מן המציאות בפועל, אז ראינו מקורות שכך הדברים בקשר לרבונוס, כך בקשר לשיבו שובי העיר במלכוס ובנשיאוס. זה לא יתכן, אדם לא יכול להיות מלך בלי שימונה למלך על ידי נובי ועל ידי סנדן. הוא לא יכול להיות נשיא בלי שימנו אותו לנשיאוס, אבל גם במלכוס ובנשיאוס חזינן שלא צריך מינוי ישיר של העם, אלא של מנהיגי הציבור, שהם מבטאים מן הסתם את רצון העם ויודעים את צרכיו. אז עסקנו היום בסוגיה מעניינת שיש בה משמעות רפה למעשה של האם אמין פרס הציבור, אלא אם כן נמרוך בציבור, וחלק נכבד של השיעור עסק ברבונוס. אמרתי את הפרטים במה שאנחנו קריבש והתשבס בקשר לכל המהוס של רב בישראל. יש סיפור שסיפרתי הרבה פעמים. פעם נזדמנו גימל גדול הדור לפונדק אחד, רביחיל אקשטיין, רב מיכל אפשטיין, בעל אורך השולחון שהיה רבה של נברדוג, רב חיים בריסקר ורב איצל הפונוביש. והנושא שעלה בשיחה ביניהם זה מה תפקידו של רב בישראל, מה הגדרת התפקיד, מה המחויבות המרכזית של כל רב בישראל. אז כמובן שאורך השולחן אמר, רב צריך להיות פויסק, הוא צריך לפסוק הלכות, וזה מתאים לאישיותו ולפועלו של אורך השולחן, שחיבר ספר נפלא שלא ממש משולחנם, של למדנים ושל מלך הרוע בישראל. אמר אורך השולחן, התפקיד המרכזי של רב זה פסיקה הלכתית, לפסוק ולפתור את כל השאלות ההלכתיות של הקהילה. רבי צלפונוביץ היה ידוע יותר כחריף גדול, כפלפלן גדול, וגם הספר שלו, שאז של זכר יצחק, יש פה פחות פסק ויותר פלפול למדני. רבי צלע אמר שרב צריך להיות מעבד תורה, הוא צריך לדאוג שכולם יעסקו בתורה לרמה התורנית, הוא צריך להיות מעבד תורה וזה עיקר תפקידו. רב חיים בריסקו באופן לגמרי לא מפתיע, רב חיים אמר שרב צריך להיות אבא של הקהילה ולדאוג לכל צורכיהם, לדאוג לסעודת ליבם של אלמונס ויסוימם לצורכיהם של עניים ונתקעים, לדאוג למילי דמוסה, לכל צורכי העיר, וזה עיקר תפקידו. כך אמר חיים בריסקו. ואני תמיד אומר, מי יכניס רישוי בן הורם גדולם? מי לא יפחד? אז אין לנו מנוס, אלא אחוז בזה וגם הזה אל תנחיות חוז, זה ספק דיור אייסר. זה ממש ספק דיור אייסר. זה ספק נוגע לאור אייסר. ספק דיור אייסר לחומרם. אז כל רב צריך לשתדל להיות גם מרבץ דוירה וגם פויסק וגם לדאוג לצורכי הציבור, החויס בזה וגם הזה על תנחיות פה. אז זה היה שיח בין שלושו גדוי ליועלום בליטר רב חיים, רבי צלפון אבישון וגם האורך השולחון. אבל מה שצריך להפיין לבונוס יותר מכל דבר אחר, זה מה שגם הוא אומרת, לא יצרור אני נויסם לכם, עבדוס אני נויסם לכם. רב צריך להיות משרת ציבור ולא לצפות לכבוד וגדולה ושררה, אלא לראות את הזכות העצומה להיות עבד לעבדי השם, וזה גדולתו וזה תפארתו. ואת הדבר הזה קורח לא הבין כאשר הוא מתרעם על מוישה רבינו ועל אהרן הכהן ואומר, מדוע תשנאו על קהל השם? כל השררה וכל הגדולה לקחתם לעצמכם. שויטה שביועלון צריך להיות גם חוצפן וגם טיפש. הוא אמר על מוישה רבינו, מדוע תסנסו על קהל השם, כאשר הקודש ברוך הוא מיד על מוישה שעון על מועד מוכל אדומה של פני אדומה. איך אפשר לומר על מוישה רבינו, מדוע תסנסו על קהל השם, כאשר עון על מועד מוכל אדומה של פני הוא אדומה, במוקם שאתה מועצה גדולוסם שם אתה מועצה עם וסנוסם. וגדוי לישראל הגדולים ביותר, כולם היו ענוותנים ושפלי ברך. יש פירוש נפלא של בעל שבוס ינקב. שבוס ינקב היה מגדול הפויסקים לפני 300 שנה, והוא כותב פירוש על העין ינקב. פירוש שמו איון ינקב, על העין ינקב, והוא אומר פירוש לדברי הגמור בחולן פייטס. חולן פייטס כתוב בגמור, אומר הקודש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם ישראל, אני אוהב אתכם ואני חושק בכם. אפילו בשלוש אני משפיע לכם גדולו, אתם ממעטים את עצמכם. והקודש ברוך הוא מביא שלוש דוגמאות של גדולי אלו, שהקודש ברוך הוא נתן להם גדולה ללא מיצרים, וכולם השפילו את עצמם. השפעתי גדלו לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה כבוד מלוכים. הרמב״ם בפרק א' מלכס עובד זורך מתאר את מעמדו של אברהם אבינו, נגדצו אלו ואלופם ורבויס. הוא היה ראש ישיבה הכי גדול בהיסטוריה, כך אני חושב, אלפים ורבבות נגדצו אלו. השפעתי גדלו לאברהם אבינו, והוא אמר, ונוכי עופר ואיפה. השפעתי גדלו לדוד מלך ישראל. דוד היה הגדול שבמלך ישראל. מלך על יהודה וירושלים, ודוד אומר, ונוכי תולעת ולא יש. השפעתי גדול לנו מוישה רבינו. מוישה רבינו היה יותר גדול מכולם. כל העם כולו. מוישה רבינו היה מוישה רבינו. והוא אומר, ואנחנו מו. אומר השבוס יעקב, מי היה ענוותון הגדול מכולם? דוד המלך אומר, ונוכי תולעת ולא איש. תולעת, זה לא אריה, זה לא מלך החיות, ולא, זה לא כל כך מכובד, תולעת, אבל יותר טוב מכלום. בכל אופן שייך לחי, לעולם החי, יותר מצומח, יותר מדיימן. ויש גם סוגים שונים של תולעים, כן? בימי קדם עשו עסק גדול מתולעי נשי, היו קונים אותם ביוקר. אנחנו לא יודעים על איזה תולעת, חשב דוד כשומר, ונוכי תולעת ולא איש. אז זה לא מי יודע מה, אבל משהו, יותר מאשר אופה ואיפה. משה רבינו אומר, הוא לא מוצא אפילו למה לדמות את עצמו, ואנחנו מו, שום דבר. אומר השם שיעקב, משה היה הענוותן הגדול שבשלושתם, וזה הרמז, והוא איש משה עונב מועיד מכל אדם. אדם זה ראש החבס, אברהם דוד משה. משלושת הענוותנים הגדולים, אברהם אבינו, דוד המלך ומוישה, זה אדם, איש מוישה עונב בויד מכולם. הוא היה ענב מכולם, משום שהיה הגדול מכולם. יש מדרש מופלא, במדרש ראה בפרשס בחוקו ישראל, אני הרבה פעמים מצטט את המדרש הזה. יסרו עונים שלו לגפן, מה יש קולות שבגפן, כל הגודל מחבר אינו מוכה ממנו, משום שהגפן אין לו גזע מוצק, אין לו ענפים מוצקים. וצמח מתאפס. אז מטבע הדברים, כאשר האשכול גדול יותר, הוא כבד יותר, הוא נמשך כלפי מטה. אומרים חז"ל במדרש, מה אשכולות שבגפן כל הגורל מחבר אינו מוכי ממנו? אף יסור כל הגורל מחבר אינו מוכי ממנו. ולפעמים אנחנו רוצים להעריך את קומתם של גדול יסור, ולא תמיד יש לנו את הכלים. אז זה אחד הכלים שנותנים לנו חז"ל. כל הגורל מחבר אינו מוכי ממנו. אז לבונס ויסול איננה שררה, אלא אבדוס, שירות. אז הרבה פעמים אמרתי, וזה עבוד שמוצא חן בעיניי עד למאוד. חז"ל אומרים, גם בפרקת דלבליאזר וגם בגמורה, שהירח בא לפני הקודש ברוך הוא עם תביעה נגד השמש. אין שני מלוכם משם שם בכס הרחו. מה עשה הקודש ברוך הוא? ימעיט את הירח וגדיר את השמש. במקום אחר כתוב, לכי ומעטי את עצמך. אבל הקודש ברוך הוא הקטין את הירח וגדיר את השמש. ואני סקרן לדעת מה ענה השמש כאשר הירח בא ואמר, אין שני מלוך משם שמכס הרח עוד. מנסה מעין דנים מלא בפני בלדין. אז היו שם השמש והירח והקודש ברוך הוא שויף את כל האורץ. הירח אומר, זה לא יכול להיות משך המצב הזה, זה לא ייתכן, אין שני מלוכים שם שבקסר אחד, והקודש ברוך הוא פנה לשמש ואומר, מה אתה אומר? אז מה שאני אומר עכשיו, אני אומר מליבי, לא הייתי שם ולא לא ראיתי מקור. אבל אני משאר, כך אני משאר. הקודש ברוך הוא פנה לשמש, מה אתה עונה? והשמש אומר, על מה? על מה? על מה שהוא אומר? השמש אומר, אני לא הבנתי, מה זה קשור אליי? הוא אומר שאין שני מלוכים שם שבקסר אחד, והשמש שואל, אני שמעתי מה שהוא אומר, אבל אני לא מבין למי הוא מתכוון. אז אומר הקודש ברוך הוא, מה זאת אומרת? אליך. והשמש עומד מופתע ונדהם, אני מלך? אני לא ידעתי שהוא מתכוון אליי, מעולם לא ראיתי את עצמי כמלך, אני עבד שאין כמותו, אני צריך כל יום בבוקר להיות אל לפני אלוהי זה שחר כמובן, ואני לא משכנם את התקידי עד אחרי צעי סקר חובים. הלא הנובי אומר, ואנחנו יויסם במלוך מאלויס השחר, תשע כחובם, והשמש הוא צריך לקום לפני אלויס השחר. אין לו מנוחה אלא עד אחרי תשע כחובם, לבי יוימה לי, שהשמש אומר, אין לי מושג על מה הוא מדבר ועל מי הוא מדבר, כי אני אינני מלך ומעולם לא ראיתי את עצמי כמלך. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? זה המלך האמיתי, כי לא ינוע, כי לא יואר. הקצין את הירח וגדל את השמש. זה המלך שלא רואה שררה במלכותו, אלא לבלתי רום לבובו עם האחר, כאשר הקדוש ברוך אומר המלכי ישראל, מלך בישראל, רב בישראל, כל בעל שרור בישראל, צריך להיות בתפקידו עבדוס ולא מלכוס, ואז ישיאת הנשמיים. אז עסקנו היום בסוגיה של פרנס על הציבור, בסוגיה עמוקה שיש בה נפקמינת גדולה, גם להלוך בהרבה תחומים בחיינו. הסוגיה שחזר עומדים בפרשת השבוע, מבצלאל, שהקדוש ברוך הוא נמלך במוישה, ונמלך בעם ישראל לפני שהוא מינה את בצלאל כפרנס על הציבור. אז יהיה רוצים שנזכה תמיד לשרת את עם השם, ושנזכה בכל רבי ישוע ישראל, שהקדוש ברוך יחזיר ויגדיל את הירח ויהיה אורו כאור שבת הימים, שנזכה לאור הגנוז בפיאס משיח צדקנו במהרו בימינו. אמן.